מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, שלום דוד.
בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל.
כן, שיהיו בשורות טובות, עוד ועוד הודעות על נופלים בקרבות ברצועת עזה, גם הלילה, גם הבוקר, עוד שניים. שקדש ברוך הוא יאמר די לכל העניין הזה, שנחזור לשקט והשלווה בעזרת השם. מה שלומך?
בסדר, אתה אומר נחזור לשקט ולשלווה, ואתה מבין פחות או יותר גם מהצהרות המנהיגים אתמול במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, שר הביטחון והשר גנץ, שזה לא הולך להיגמר בטווח הקרוב, בטווח הנראה לעין. וכשאתה צולל יותר ויותר, עוד מעט בטח קובי יספר לנו, אז אתה מבין שצהל אומנם שולט ברוב צפון רצועת עזה, אבל עוד הולכת להיות משימה מאוד מאוד מורכבת בדרום רצועת עזה. ואתה מבין עוד שזה לא הולך ל... אתה יודע, לא נתעורר איזה בוקר אחד ונשמע שחיסלו את סינואר ואת מוחמד דף ואת...
אולי, כן.
לא, ולצד זה שחררו 236 חטופים. ואת כל הדברים האלו, ביחד עם הנפילות של החיילים, שיום אחרי יום אנחנו מתבשרים בבשורות לא ממש טובות, מוביל אותך למסקנה, קודם כל מסקנה שהיא קיימת תמיד, כן, שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. וכן, וכל הזמן צריך להתפלל לשלומם ולהצלחתם של חיילי צהל שנמצאים שם בתוך רצועת עזה, והם עושים עבודה שהיא הגנה על אזרחי ישראל, על מדינת ישראל ובכלל על כל מי שמתגורר כאן. יחד עם זאת, בצהלל אי אפשר להתעלם מזה שעוד לא עבר חודש וחצי, עוד לא עבר חודש וחצי, וכבר לא כולם, אני יותר, אתה יודע, אוהב את הגישה של בני גן, של ראש הממשלה, של שר הביטחון בעניין הזה, שפחות עושים פוליטיקה, או בעצם לא עושים פוליטיקה, ואחרים כן התחילו לעשות פוליטיקה, וזה מצער מאוד שזה כך קורה. ואני אתחיל, אתה יודע, עוד לפני ההצהרה של יאיר לפיד בשבוע שעבר, שצריך להחליף את נתניהו כאן ועכשיו, שהיא הצהרה חסרת אחריות. לא יודע, אני ראיתי את זה, אתה יודע, בכאב כל כך גדול, לראות את האמירה שלו, צריך להחליף עכשיו את נתניהו, כאילו מה, זה מה שיביא לחיסול החמאס? זה מה שיביא לניצחון החמאס?
אתה יודע מה הסיבה לזה?
מה הסיבה?
מאוד פשוט, הוא רואה סקרים, הוא רואה שבני גנץ עוקף אותו כבר הרבה זמן, והוא חושב פוליטיקה, מדבר פוליטיקה, כל פוליטיקה אצלו.
כלומר, הסיפור הזה של ניצחון על החמאס, מיתות שלטון החמאס,
לא
השבת החטופים, זה דבר שני אצלו, הוא עכשיו רוצה...
לא יודע אם זה דבר שני פוליטיקה. אצלו, לא יודע אם זה דבר שני אצלו, אבל לעשות פוליטיקה תוך כדי מלחמה. אם הוא היה ראש ממשלה עכשיו והייתה מלחמה, ומישהו היה עושה פוליטיקה, פיו היו מפיקים מרגליות נגיד מי שעושה פוליטיקה בשעה הזו. אז כנראה שהוא לא ראוי לתפקיד, ופוליטיקאי מאזן הנחות, שכן, לא יודע איך להתנהל בימים כאלה, מה לעשות.
כן, אבל אתה יודע...
אחרי המלחמה שעשה מה שרוצה, אבל עכשיו...
יאיר לפיד אמר לפני מספר שבועות, וגם שבוע שעבר, יום לפני שהוא הצהיר את ההצהרה, באמת, הצהרה שאני לא מצליח להבין אותה, הוא אמר, זה לא הזמן כרגע להחליף את הממשלה
וראש הממשלה. יום לפני שהוא אמר שצריך להחליף את ראש הממשלה עכשיו, הוא אמר, אני לא עושה פוליטיקה בזמן המלחמה. בדיוק הפוך מה שהוא אמר יום אחרי, אבל אנחנו סתם מחבירים במילים על אדם
שטוען. לא, זה לא מחביר, אתה יודע למה? כי מהקריאה שלו, הקריאה שלו יכולה, אתה יודע, להתרחב עוד ועוד לעוד פוליטיקאים שיעשו פוליטיקה בזמן הזה. אתם עוד לא בתחילת הדרך של ניצחון החמאס. המדינה עוד לא בתחילת הדרך של ניצחון החמאס. אז עזוב את זה שיש כבר דיונים מה עושים ביום שאחרי, זה בסדר, זה לגיטימי. עוד לא ניצחת, אתה עוד לא בדרך לשם אפילו, כן? עוד לא בהתחלה של הניצחון, אתה כבר עושה דיונים מה עושים ביום שאחרי. אבל לעסוק בפוליטיקה בזמן הזה, אני חושב שזה חוסר אחריות, ואני חושב גם שהציבור שלו, של יאיר לפיד, יעניש אותו בבוא
רואים,
יום.
רואים את זה כבר בסקרים. רואים את זה כבר בסקרים. כן, מסכים איתך. ויש עוד מי שעושה פוליטיקה, זה כל מיני גורמים בשמאל, זה בהקשר לחטופים. אני רוצה לומר על זה משהו. יש מתה למען החזרת החטופים, או מתה משפחות החטופים יותר נכון, וכולנו תפילה שבורא עולם יחזיר את כולם הביתה בריאים, שלמים, ובכלל הפעילות של המשפחות האלה אף פעם זה לא דבר נעים, כי ממשלה לא... איך נגדיר את זה? זה לא נעים, לא לממשלה, לא לציבור, לא לאף אחד, כמשמיעים קולות של כאב, עושים פעולות שנועדו ללחוץ על הממשלה לקבל החלטות שיחזירו את הילדים שלהם הביתה, והם צודקים מבחינתם. אבל אני חושב שבתוך הסיפור הזה גם מתערבבים קולות שלא מתאימים לתקופה הזו, אפרופו מה שיאיר לפיד, הזכרנו אותו לפני רגע, ואני הולך לומר את זה, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד, חלילה, וחס לא לפגוע באף אחד, לא. אבל שמת לב כל ההורים שהתראינו גם אצלנו כאן בבוקר ובכלל בתוכניות כאן בכל חי, אני חושב שאף אחד מהם לא היה קשור למטה של המשפחות שעושים הרבה רעש בתקשורת. הגענו אליהם באופן ישיר, מטה המשפחות לא ידע להגיע אליהם לחלקם בכלל, מה שמלמד שלא כל המשפחות חושבים כמו אלה שמארגנים את המטה משפחות החטופים, בטח שלא כולם תומכים בפעולות שהם לא קונצנזוס, כמו למשל הצעדה, הם עשו צעדה לירושלים בימים האחרונים, מי עושה דבר כזה בערב שבת, רגע לפני שבת, לגרום לאנשים להתקע בפקקים, סליחה שאני מבקר אותם בכלל, לא יודע, אני בטוח שהמשפחות הדתיות שנמצאות בין ההורים האלה לא היו בעד להפריע לתנועה ביום שישי, ותדע, ראיתי סרטון של חבר הכנסת צבי סוכות מהצינות הדתית, מגיע לצעדה הזאת, צועד ביום שישי עם המשפחות של החטופים, הוא בא להזדהות איתם, אבל מה, איזה סרטון יצא משם? שכמה משתתפים בצעדה צועקים לו בושה, בושה. כלומר, גורמי שמאל השתלטו על הדבר הזה, הייתה לי תחושה באותו רגע שכמה חצופים מנסים להשתלט על מטה החטופים.
חדד לך את זה קצת יותר. קודם כל, הכאב הוא עצום עם משפחות החטופים. כל חטוף או חטופה זה עולם ומלואו, ובאמת אי אפשר לישון בלילה כשחושבים על היקירים שלהם, שהם יקירים של כולנו, של כל עם ישראל, וכולנו רוצים את השבתם של החטופים במהרה הביתה לשלום, בריאים, שלמים, חיים וקיימים.
אמן.
וכולנו נתפלל ונעשה כל מה שאפשר בשביל שהם באמת יחזרו, כי הכאב שלהם הוא אמנם כאב אישי שלהם, אבל הוא לא כאב רק שלהם, הוא כאב של כל אחד ואחת מאיתנו. אבל בכל הסיפור הזה של המחאה הזו, אני, כן, אני מצטרף אליך, די לראות מי מארגן את זה, מי מנהל את זה, וזה נראה, אתה יודע, לא ענייני, זה נראה לא שיקול. אני מעריך שלא מן הנמנע שרבות רבות מהמשפחות של החטופים ינתקו קשר מהמטה הזה, יבקשו ניהול אחר של מטה להבאת חטופים חזרה הביתה, כי אי אפשר להרבב גם בסיפור הזה פוליטיקה, צריך שתהיה אחדות מלאה של הקואליציה, אופוזיציה, ימין, שמאל, של כולם ביחד, כדי לקרוא להשבת החטופים בחזרה הביתה לשלום. ואני מניח שאנחנו נראה את זה בימים הקרובים. זו הערכה שלי, שוב, אין לי מידע, אין לי ידיעה.
שמה נראה?
שנראה את רבות מהמשפחות, רבים מהמשפחות של החטופים, מתנתקים בדרך כזו או אחרת.
הם לא התחברו מלכתחילה. מלכתחילה, לא מעט, תדע, ראינו פה את אליהו ליבמן ואת צור, שניהם מקריית ארבע, וראיינו את דנינו מירושלים, ראיינו כמה, והתראינו כאן בכלל בכל חי לא מעט משפחות, אף אחד מהם כמעט לא קשור למטה הזה, לא קשור לכל המהלך הזה, יש הורים שבכלל לא רוצים לתת לממשלה עצות מה לעשות ואיך לעשות, הממשלה יודעת הכי טוב מה לעשות, אבל יש משפחות, ושוב, בלי לפגוע, אבל יש כאלה שהם לוחצים והם אומרים לממשלה מה לעשות, אז שיתנו לממשלה לעשות מה שצריך לעשות.
אין בעיה שיגידו לממשלה מה לעשות, יש בעיה שמערבים פוליטיקה עם אנשי מחאת קפלן, זאת הבעיה שלי.
הנה, עכשיו אמרת את כל הסיפור הזה. אני אגב חושב ש... ואני חושב שמחאת קפלן מתערבבת להם. אני חושב שזה הפוך.
אדם שבמשך שנה האחרונה רק כותב ומצייץ אוברול כתום, אוברול כתום, עוד לפני האסון בשביעי באוקטובר על נתניהו, לא יכול לנהל את מטה משפחות החטופים. זה צריך שיהיה קונצנזוס סביב משפחות החטופים, ולא אדם שאנחנו יודעים מה המטרות שלו ומה הכוונות שלו ומה הוא רוצה ולאן הוא חותר. אל תרבו פוליטיקה, לפחות לא בדבר הקדוש הזה של השבת החטופים. אני רוצה להזכיר לך כאדם חרדי, אין מצווה גדולה כפדיון שבועים, והם שבועים וצריך לפדות אותם, צריך לעשות הכל ושיחזיר את החטופים האלה הביתה, אבל לא לשלב פוליטיקה בתוך הדבר הזה בשל השנאה לנתניהו.
כן, נכון, צריך לבדות שבועים, לא בכל מחיר, כי אין פודים שבועים יותר מכדי דמיהם, אבל אני מעריך שבקבינט יושב אדם חכם מאוד, שמבין קצת בהלכות האלה של אין פודים שבועים יותר מכדי דמיהם, וזה הרב אריה דרי, שידע גם לכוון נכון גם בהקשר הזה. אנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב.
שלום לכם, שבוע טוב. ולכותרות השעה, 8 הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני חיילי צהל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, וסרן במילואים רועי ביבר, בן 28 מצור משה, השם יקום דמם. בתוך כך צהל ממשיך להרחיב את פעילותו גם לתוך מעוזי חמאס בזיתון ובג'באליה. הוושינגטון פוסט מדווח כי ישראל וחמאס קרובות לעסקה במסגרתה ישוחררו 50 חטופים או יותר בתמורה להפוגה באש של 5 ימים. דובר מטעם הבית הלבן הכחיש את הדיווח. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מבהיר כי הרשות הפלסטינית תצטרך לשלוט בעזה אחרי המלחמה ותושביה לא יגורשו ממנה. במאמר דעה שפרסם כתב ביידן כי פתרון שתי המדינות הוא המקום אליו הדרך לשלום חייבת להוביל. סוף זמן קריאת שמע ב-8:47, התחזית, היום ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, אלה הכותרות.
תודה נדב, שנהיה בריאים כולנו בחורף שמגיע סוף סוף בשעה טובה. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר, הטכנאי, מתחילים. שמונה ועשרה נפתח כמדי בוקר עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
מה מצבנו ברצועה, במלחמה?
אז אני אעשה קצת סדר כדי שניתן למאזיננו תמונת מצב מדויקת בבוקרו של היום הראשון בשבוע. צהל במשך שלוש השבועות האחרונים, מלמעשה שבת פרשת לך לך ועד לאמצע השבוע שעבר, כמעט לקראת סופו של השבוע, השלים את כיבושה של האזור, את כיבושו של האזור הצפון עזתי. כלומר, כל צפון עזה נכבש בידי צהל, השלב השני היה לכבוש את העיר עזה, והשלב השלישי לכבוש את בית החולים שיפה. אלו היו היעדים הראשונים. שיטת עבודה, יש כאלה שמליצו להרמטכ"ל לעבוד בשיטות אחרות, בסופו של דבר החליטו על השיטה הזאת, להגיע מצפון, להגיע ממזרח, להגיע מדרום, ואז לחזור אחרונית. ומה שעשה צהל עכשיו בשתי הממות האחרונות למעשה, הוא פועל ממערב למזרח, כלומר למי שלא מכיר את הגיאוגרפיה, הולך מכיוון הים לכיוון מזרח, לכיוון אזור שדרות, לכיוון אזור בערי, לכיוון כל אותם יישובים שנפגעו בשמחת תורה. ולכן הוא עושה עכשיו את אותם שכונות, אותם מוצבים של מעשה הפכו להיות. זה לא שכונה, זה עיר של טרור, שכונה של טרור לכל דבר ועניין. אז כך פועלים עם כוחות גדולים של אוגדה אחת באזור שכונת זיתון, שכונה נוספת, שכונות נוספות למעשה זה ג'באליה. ג'באליה היא כל כך גדולה שמורכבת מג'באליה מערב וג'באליה מזרח. ג'באליה מערב כמובן סמוכה לים, וג'באליה מזרח יותר.
בוא נזכיר, מיליון איש גרו בצפון הרצועה. גרו, ואני לא יודע אם יגורו בעתיד, כן.
לא, בחמש שנים הקרובות בטוח שלא יגורו, אי אפשר לגור שם. לא רק שהתשתית של המבנה, כל הצנרת, הביוב, המים, כל נהרס לחלוטין, אתה רואה את זה בעיניים בפועל. ואז התוכנית היא פשוט לנקות את כל המקומות הללו, כולל עדיין שכונת סג'איה, זכורה לרע, מייצוק איתן. זאת הפעולה שבה צהל בעיקרו מתמקד, להוציא יחידות מיוחדות שעובדות בתוך מתחם בית חולים שיפה, כדי למצוא שם את כל הפתחים להגיע למנהרות. אז מצאו פיר מנהרה אחד משמעותי, וכרגע עובדים עליו. רק כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו הבוקר הזה, שבו בעצמכם חניון כמו חניון של דיזנגוף סנטר לדוגמה, או חניון של תל אביב, ובמקומות למעלה יש את הבניינים, את המרכז המסחרי. מתחתיו יש את קומה מינוס אחת ומינוס שתיים, שם היה החמאס בכוחות מצומצמים, מצאו שם אפודים, מצאו שם רימונים, מצאו שם כלי נשק. היעד הגדול, המשימה הגדולה, להגיע למינוס שש, וזאת נקודה, זה אתגר, זה עומקים של 30-40 מטר בבטן האדמה, עם הרבה מאוד טכנולוגיה.
רגע, תן לי לחדד לך את זה, זה שעוד לא ראינו את זה, זה לא אומר שזה לא קיים, זה קיים, אבל עוד לא הגיעו לזה.
נכון, אם מגיעים לזה בצורה איטית, מבוקרת, לא רוצים לסכן אף אחד, לכן הולכים בכל הטכנולוגיה שישנם לצהל, גם באמצעות של מצלמות, רחפנים, רובוטים, כלבים, ריח, כל הדברים הללו. באחד המוצבים, אגב, הוא לא כל כך אגב, באחד המוצבים צהל מצא במהלך השבת, במוצב של הג'יהאד האסלאמי, חומר מודיעיני כל כך מסווג, שבאתיו, בזכותו, אנחנו משתמשים כרגע בהגעה למקומות שבהם מסתתרים מחבלים, להבין יותר ויותר ויותר, כי באמת כל אימת שמגיעים לנושא הזה של המינור התת-קרקעי, מופתעים גם שם מחדש. יש דברים שכמה שהדעת וכמה שהמראות וכמה שמודיעין היו, אתה רואה אותם בשטח בצורה אחרת. זאת גם חשיבותו של התמרון. במקביל החלו גם לפנות בוקר לעבוד עם חיל האוויר בשלב הראשון בחלק הדרומי של רצועת עזה, מדרום לנחל גרר, באותם אזורים שמחנות המרכז כמו נוסרת, ובעיקר בחאן יונס. שם התוכנית תהיה דומה מאוד לעיר עזה ולצפון, לפנות שם את תושבי חאן יונס, להקים משהו, עיר פליטים גדולה, עם כל התשתיות, עם מים, עם התפלת מים, עם בית חולים גדול שהאמירויות מביאות לשם, ואז לפעול בתוך העיר הטרוריסטית הזאת. רק אני רוצה להזכיר,
קובי, רגע, קובי, אז אתה בעצם אומר שכן התחיל הטיפול סביב דרום רצועת עזה? כי היו זה הרבה מאוד טיפולים.
בחלק הראשון מהאוויר, השלב השני של הטימון.
וגם לא בכל לדרום כמובן.
לא, לא. אמרתי בשתי נקודות מרכזיות. מחנות הפליטים של המרכז, בעיקר סביב נוסרת, ובעיקר סביב העיר חאן יונס, זאת ליבת הטרור השנייה של עזה. רוצה להזכיר למאזינים, או שמישהו לא יודע, מוצאם והווייתם של גם של סינואר וגם של דף, הוא מחאן יונס.
כן, הצרעות של דרום הרצועה זה חאן יונס, ידוע.
נכון, נכון. וכמה שידוע, עוד עדיין מגלים דברים חדשים. אז זאת התוכנית של צהל, במקביל לפעול בשיטות נוספות כדי לפגוע במנהרות, גם באמצעות ג'לים, גם באמצעות מלט.
טוב, תן לנו הסתכלות על סיפור עסקה כן או לא, הסיפור של הדלק שהקבינט מאשרר הלילה שוב את ההחלטה להעביר דלק בצורה מצומצמת. בוא נתחיל עם העסקה. יש עסקה או אין עסקה עם חמאס?
במקרה הזה לא להקים פתרונים. תשמע, סיפור של עסקה לא קשור בישראל, רק, או בעיקר לא. הוא קשור גם בסינואר, וככל, ברגע ש, איך אמר לי, גורם שמבין בעניינים הללו, ברגע שסינואר ישיב את נשמתו, לא לבורו, חבל שנברא במקרה הזה, אבל ברגע שהוא ישיב את נשמתו, יהיה לנו הרבה יותר קל. כאן סינואר משחק, הוא יכול להגיד לך,
רגע, מה ההיגיון שיהיה יותר קל עם כל השאלה הקשה? אם סינואר
יחוסן. הוא מנהיג את הדברים, הוא מכוון את הדברים, הוא שולט בדברים, הוא מכווין את הדברים, הוא מבין ככל שיש, הוא רואה בדיוק את התמונות. מה שאתם ואני רואים, או מה שעם ישראל רואה במרקעים, לא יודע כמה שכולם רואים, אבל מה שרואים במרקעים הוא רואה בדיוק גם, הוא רואה את הצעדה הזאת של המאות אלפים שתומכים בחטופים, הוא מבין את הלחץ בישראל, והוא משחק על הרגשות הללו. לכן, תהיה עסקה, בסופו של דבר, עסקה בפרוסות, אני אתן לכם הסברים.
בקצרה, כן.
לא יודע, היא תהיה בפרוסות. בפרוסות של, הם מדברים כרגע על חמישה ימי הפוגה, הפסקת אש, מה שנקרא, שצהל ימשיך בתוך ההסכם לבקר בתוך המתחמים הללו, לא לבקר מבחינת ביקור, אלא לבדוק אותם, לראות כמה שיותר הוא יכול לפקח על כל ההכנסות הללו, החמאס בוודאי שינצל את זה, ואז כל יום ויום חמשת ימי ההפוגה הללו, הפסקת האש הללו, כל אחד מהטרמינולוגיה שלו, ישוחררו חטופים. כמה? סביבות החמישים. זה המספרים שדברים עליה, אנשים וילדים.
אבל אין עדיין הסכם, זה המתווה שנכון להיום בבוקר.
וגם הבוקר הזה ביהודה ושומרון פעילות של צהל, וגם הבוקר הזה פעילות של צהל בדרום לבנון ובגבול הצפון. שקט לא בכל הגזרות, אבל בסופו של דבר, העיקר שלנו באמת מתמקמים ומתמקדים ברצועת עזה כמובן.
בהחלט. קובי פינקלר, תודה, בשורות טובות.
בוקר טוב, שבוע טוב.
תודה,
שבוע
קובי.
טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
יש תחושה לא קטנה בציבור שמתי משפחות החטופים, אני לא יודע כמה תרצי להתייחס לזה, אבל הרבה פוליטיקה של שמאל מעורבת שם בתוך המתה הזה, את גם חושבת כך?
תראה, אני נפגשת עם הרבה מאוד מהמשפחות, אתה יודע, באופן אישי, זה לא משהו שהוא מוגן, אם זה בתוך הוועדות, אם זה בהגעה שלי אליהם, אם זה בטלפונים שוטפים לפתירת בעיות, אני לא רואה שם, אתה יודע, אני בכלל גם לא מתייחס לזה באופן הפוליטי, אלא אני מתייחס לזה כאל אנשים שנמצאים בצרה צרורה והם זקוקים לעזרה. דברים, אתה יודע, ברמה של לידע, לסייע, מלהוציא דרכון ועד לבדוק מה הזכאות החודשית שלו, כי אתה יודע, המשפחות האלה הפסיקו לעבוד, הפסיקו לעשות כל דבר, הם רק סביב הנושא הזה של החטיפה.
נכון.
אני לא, אני אומר לך בכנות, אחרי מה שקרה עם צבי סוכות ביום שישי, שבסך הכל צבי סוכות רצה להגיע לצעדה, אני פשוט הסתובבתי והלכתי הביתה, הייתי, הרי לטרון זה לא כל כך רחוק מביתי, ואחרי שהתארגנתי לשבת והייתי יכולה, הייתי פנויה יותר, אמרתי עכשיו אני אסע לחזק אותם, מתי המשפחות של החטופים מורכב מאנשים יקרים.
רגע, אז יצאת לדרך וחזרת לאחור כשהבנת מה עבר שם צבי סוכות?
כן, אני לא רוצה לצייר אף אחד, גם אם מדובר במשפחה אחת. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שלצערי, נוכחנו לדעת שגם במקרה הזה, ישנם כל מיני גורמים חיצוניים שכן באים ומנצלים את המצב, ורוצים להכניס פוליטיקה ואינטרסים זרים. אז אני אומרת לך בכנות, בדרכי לשם, אני לא רציתי שתהיה אלימות, כפי שהוא הפגנה כלפי צבי סוכות שהוא גם חבר בקואליציה. אסור שדבר כזה יקרה. צריך להוקיע את אלו שמחפשים ללבות האש. ואני בטוחה, ואני גם ראיתי בסרטון שממשפחות החטופים אומרים לאותו בן אדם שהוא אפילו, אני לדעתי אפילו לא קשור למשפחות. אמרו לו, אנחנו מבקשים, אסור, אנחנו לא רוצים את זה. אני רואה אותם בוועדות, הם מגיעים, הם יושבים איתנו, הם באמת נמצאים בסערת רגשות.
כן.
הם לא מגרשים, ההפך, הם דווקא רוצים שיקשיבו להם, הם רוצים שישמעו אותם, הם רוצים שירגישו חלק מהאסון שקרה להם, ולכן אני, אתה יודע, אני לא רוצה להיות במקום שבו אתה מרגיש שהולך להיות מחלוקת, גם אם הם לא קשורים למשפחות, עדיף לא. למרות שתדע לך שזה רצון של כל...
צריך לומר שהאסון שקרה להם, זה האסון שקרה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל אחד.
לכולם. בוא אני אומר לך שמהשביעי לאוקטובר, אף אדם במדינה הזו לא חי את חייו כמו שהיה לפני. חד משמעית אני אומרת לך, הרבה סדקים, הרבה שאלות, הרבה חוסר ביטחון, הרבה... מה קרה, איך זה יראה, מה יהיה בפעם הבאה, הרי לאן הם התכוונו להגיע? בוא, הם לא התכוונו לעצור בעוטף עזה, באופקים, סדרות, הם התכוונו להגיע למרכז הארץ, הם באמת האמינו שהם הולכים לכבוש את המדינה, הם האמינו בזה. אני היום שמעתי את אחד האנשים בקונגרס האמריקאי שאמר הנאצים באו, הרגו, טבחו, אבל הם לא התעללו. פה אנחנו מדברים על מפלצות שבאו לא רק לכבוש, כן. או להרוג, אלא להתעלל, לוותר את הגוף ולבצע מעשים מזעזעים. אני לא הצלחתי להחזיק מעמד מעל 17 דקות בסרטון, אתה מבין?
בואי נדבר רגע על חברת הכנסת שטרית, בואי נדבר רגע על הדלק. אחרי כל ההצהרות ששמענו כל הזמן, שוב ושוב ושוב, לא ייכנס אף טיפת דלק לרצועת עזה, בסוף כן נכנס, לא 60 אלף ליטרים ביום, 80 אלף.
אז בוא נעשה פרופורציה, מדובר בשני מכלי דלק, שזה כמות מזערית להפעלת משאבות שאמורות לטפל בביוף ובמים, שמוזרם לאזור הדרום. זו כמות חירום מינימלית, שאמורה להפעיל את המשאבות. אז תגיד לי למה אני צריך את זה. אז בוא אני אומר לך, תראה, שים לב, מדינות העולם, ההנהגה במדינות העולם איתנו, אירופה, ארצות הברית איתנו. אנחנו מנהלים את המלחמה הזו בשום שכל, אנחנו לא נותנים לשום גורם קיצוני לבוא אחר כך, אחרי, ולבוא ולומר שאנחנו לא היינו הומניטריים, שאנחנו לא פעלנו לפי חוקי, החוקים הבינלאומיים. וכפי שאמר ראש הממשלה, הכנסת הדלק היא לבקשת ארצות הברית, וזה אינטרס מובהק שלנו. אנשים קצת, אתה יודע, שמתחילים לדבר על זה, למה, איך, כמה? בואו, אנחנו מדברים על קבינט ביטחוני מצומצם, שאין לו שום אינטרס חוץ משמירת קיומה של המדינה הזו.
למה? עושה רושם שיש שם כן אינטרס. אם יאיר לפיד דורש להחליף ראש ממשלה באמצע מלחמה, כנראה שאולי לשיטתו...
אבל הוא לא חבר בקבינט. הוא לא חבר בקבינט, ואני חושבת שמה שמוביל את יאיר לפיד זה עקומת המנדטים. ברגע שהמנדטים מראים שהוא יורד במנדטים, אז תמיד הוא יוציא איזושהי הצערה לא אחראית, לא בעת הזו, ואיך אמר גנץ, אני לא מאמינה שאני מצטטת אותו, אבל גנץ אמר, עת למלחמה עכשיו, לא עת לפוליטיקה, אז חבל מאוד, למרות שהזמינו אותו עשרות פעמים להצטרף לממשלה, ולקחת חלק בעשייה, אנחנו רואים את זה הפוך, וחבל, אני מציעה לו ללמוד קצת מחברי הכנסת של יש עתיד, שנמצאים איתנו בחמ"ל של הכנסת, וכולם לוקחים חלק בכל מיני פעילויות שהן תורמות למדינת ישראל ולחוסן שלה.
אפרופו חמ"ל וכל הפעילות שלכם שם למען המשפחות והכל, ראיתי שיצרתם שלטים גם כן, שלטי תמיכה במשפחות, שלטי תמיכה במדינה, כולם תלו את זה? כולם הדביקו?
תראה, אני, יוזמה אישית שלי, אני הוצאתי סטיקרים גדולים שכתוב ביחד ננצח, עם ישראל חי, וחילקתי את זה להרבה חברי כנסת, וחלקם שמים את זה ברכבים שלהם, חלקם שמים את זה בלשכות שלהם, מבלי להבדיל בין קואליציה לאופוזיציה, ואני חושבת שזה מרנן מהקטע הזה, שאתה רואה 108 חברי כנסת, שבאמת ובתמים, פעם ראשונה
בהיסטוריה... מי הם ה-12 שלא תלו את זה?
תראה, יש לנו גם חברי כנסת ערבים, למרות שיש חטופים שהם... ערבים, ולמרות שהגורל שלהם הוא בדיוק כמו הגורל של החטופים שלנו, כי אנחנו רואים וראינו בסרטים,
והם לא תלו, הם לא תלו את השלטים האלה, החכים הערבים?
הם לא, הם גם לא בחמל, הם גם לא הצטרפו לחמל, הם לא מגיעים, הם לא לקחו חלק מזה, וחבל מאוד, כי כשאנחנו ראינו את הסרטון של אותו בדואי שצועק להם כש הערורים האלה מושכים אותו, והוא צריך להם, אני ערבי, אני ערבי, והם לא חסים עליו, בועטים בו, מכים בו, ואחר כך יורים בו. הם חטפו גם לתוך עזה, גם חלק מהבדואים, וחבל מאוד, מפני שזה גורל אחד, זה לא, המפלצות האלה לא הבחינו בין, לא גזע, לא מין, לא דת, לא כלום, וגם מהדת שלהם, הם תקפו אותם ורצחו אותם בדם קר. עובדים זרים, שבכלל אתה יודע, הם לא תושבי המדינה.
כן.
הם באו לעבוד את האדמה בדרום ולשלוח כסף למשפחות שלהם. לא רק שרצחו אותם, רצחו אותם בצורה חזרית ביותר.
טוב, אני רוצה עוד שאלה אחת. דיברנו קצת פוליטיקה. הפוליטיקה קצת חזרה לחיינו גם במלחמה הזו, אבל זה לא ימנע ממני לשאול את השאלה הבאה. איך את רואה את הליכוד ביום שאחרי המלחמה?
תראה, זה קרה במשמרת שלנו, זה לא כל כך פשוט, אתה יודע, כשזה קורה במשמרת שלך, אז אתה מרגיש גם אחריות לכל מה שקרה, למרות שאנחנו יודעים שזה כבר למעלה משני עשורים, שהגישה כלפי החמאס היא גישה שאיבדה כל, אתה יודע, כל איזושהי תקווה שבאמת החמאס...
ומי שהוביל אותה היה ראש הממשלה, רוב השנים בשנים האלה.
אבל ראש הממשלה, אני חייבת להגיד לך, כמו כל שר אחר, הוא מוביל מדיניות על סמך גורמי מקצוע שבאים וממליצים לו על א', ב', ג' וד'. ואני חייב להגיד לך שראש ממשלה לא מחליט הכל, הכל לבד. הוא חייב להקשיב לגורמי המקצוע, לכל השיקולים, הם עושים את הבדיקה, הם מביאים לפניו את ההמלצות, והוא מקבל או לא מקבל אותם. אבל הוא לא אמר שהוא לא אחראי. הוא אמר את זה יחד עם כל השרים, כל הממשלה, כל גורמי המקצוע, כולנו אחראים, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה שהשמאל מחפש אשם, אתה שומע את זה היום באמצעי התקשורת שלהם, הם רוצים לשמוע את המילה אשם.
יש לי חדשות בשבילך, חברת הכנסת שטרית, הם לא מחפשים אשם בשמאל, הם כבר מצאו את האשם. בשביעי באוקטובר ב-6:29 דקות ו-33 שניות, יש מבחינתם אשם אחד לכל הדבר הזה. לא מעניין אותם מה באמצע.
נכון, אני מודעת לזה, ואני יודעת שזה כבר מעבר לחודש שמפמפמים את זה יום ולילה, יום ולילה, בצורה שלא הייתה כדוגמתה. יושבים כתבים, יושבים מראיינים, ובמקום לראיין או להביא את הדברים באופן אובייקטיבי, הם מפנים את האצבע ואומרים פעם אחר פעם, לא משנה אם ראש הממשלה הוא זה שמינה את הרמטכ"ל או את ראש אמ"ן או את זה, לא משנה כלום, מבחינתם הוא אשם. שזה דבר שהוא, אתה יודע, בעת מלחמה, כשאנחנו קוראים לכל העם הזה להתאחד, אנחנו היום קוברים עוד 8, עוד 6, סליחה, אנחנו, זה לא
8, לא, 8, 6, 9 מאתמול ועוד 2 מהבוקר, כן.
נכון, 8, לצערנו הרב, וגם אפילו אחד הנופלים הוא מבית שמש.
נכון.
וזו גם הזדמנות, אתה יודע, להשתתף בצערם של המשפחות ולשלוח החלמה מהירה לפצועים. אנחנו יודעים שהמפלצות שנמצאות מולנו, הם רוצים להכחיד אותנו. אבל לגבי הליכוד, אנחנו ספגנו מכה קשה מאוד, כמו כל העם הזה שספג את המכה הזו. עכשיו, מבחינה פוליטית, אנחנו צריכים לסיים את המלחמה הזו, להביא הצלחה, להחזיר את החטופים, ובעזרת השם, אנחנו, זו מפלגה שהיא מפלגה שורשית, היא קיימת שנים רבות, יש לה אידיאולוגיה, ערכים, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל לצאת מהמאבק הזה בצורה, אני יודעת שאנחנו לא, זה לא פשוט, ויהיו ימים קשים מאוד, אבל רק ביחד ננצח.
בעזרת השם ננצח בכלל, זה מה שחשוב. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה רבה, כל
טוב. תודה רבה.
תודה.
אני רק אגיד לך משפט.
כן.
מבחינתם לא צריך גם ועדת חקירה ממלכתית. לא, לא, אין צורך, זה
מיותר. הם קבעו, הם, אתה יודע.
מה זה קבעו?
קבעו.
כשקרה האסון בשביעי באוקטובר, יש מבחינתם רק השם אחד, ולכן כל הסיפורים האלה של בוא נקים עכשיו כבר את החקירה ונתחיל לחקור וכל זה, זה סתם מיותר, יש השם אחד לכל הדבר הזה, יש לו שם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, זה מבחינתם, לא מעניין אותם כל מה שבאמצע, כל השאר. וזה עצוב מאוד, שלא למדנו כלום, חודש וחצי אחרי המלחמה.
בהחלט, פרסומות.
כן, רק נאמר, הזקה בשלומי, קו העימות.
וואה.
כן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
פטר איתנו עכשיו, חוקר במחלקה המשפטית בפורום קהלת. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרבה מדברים במלחמה על כל כך הרבה היבטים, אבל יש גם את ההיבט של המשפט הבינלאומי. העובדה שהלחץ הבינלאומי על ישראל די בשוליים, עובדה היא שהמלחמה נמשכת במלוא עוזה, אומרת שהעולם מבין שהמשפט הבינלאומי לצידנו?
אז צריך באמת להבין שהמשפט הבינלאומי הוא לא רק שהוא לא מפריע למדינת ישראל כרגע במלחמה הזו, אלא שהוא ממש עומד לצידה. אם ניקח לדוגמה את אירוע בית החולים שיפה, שהוא אירוע שעלה לכותרות, אנחנו רואים שעל פי המשפט הבינלאומי זה נכון שבאופן כללי בית חולים הוא אתר מוגן, וצבא לא אמור לתקוף אותו, אבל כאשר עושים בבית חולים שימוש מעורב, כלומר צבאי ואזרחי, כמו שהחמאס עושה, אז המטרה הזו הופכת להיות מטרה מותרת, כך נהגו כל מדינות המערב בהתקלות מול בתי חולים, זה קרה מספר רב מאוד של פעמים, קרה באפגניסטן, בעיראק, בתימן ובמקומות נוספים, בתי חולים הללו הותקפו. עכשיו ישראל לא רק שהיא נותנת התראה מקדימה על מנת ככל האפשר למזער את הפגיעה בבלתי מעורבים, היא גם לא מפציצה מהאוויר, כמו שדוגמה הבריטים או האמריקאים עשו, אלא היא נוהגת, איך לומר, בכפפות של מנתחים, בהקשר הזה, ועושה את הפעולה הכירורגית הנדרשת, ולכן פה לא צריך לחשוש מהמשפט הבינלאומי.
אבל עורך הדין פטר, אני חושב שגם אתה, גם בצל, רצתם מדי. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה זה המשפט הבינלאומי?
אז זו שאלה מצוינת.
מי קבע את המשפט הזה?
עזוב מי קבע, מה זה המשפט הבינלאומי?
מה זה המשפט הבינלאומי, כן.
אז זו שאלה מצוינת. באמת, משפט בינלאומי זה לא משפט בכלל במובן המוכר לנו.
זה לא חוק שמישהו חוקק כמו מדינה שמחוקקת חוקים.
אז בוא נסביר את זה. באופן כללי משפט, אנחנו מכירים את המושג הזה מתוך מדינות. וכאשר יש לך מדינה, יש לך ריבון מוסכם, והריבון המוסכם הזה הוא, אתה עושה הסדרים כיצד הוא מחוקק, אנחנו מקבלים את החקיקה הזו, מפרשים ומיישמים אותה, וגם יודעים איך משנים אותה. משפט הבינלאומי אין ריבון מוסכם, אין ריבון על בינלאומי, אין דבר כזה, אין גורם חקיקה אחד. אנחנו מכנים משפט בינלאומי בצורה מושאלת למעשה סט של נורמות, שחלקם הם באמנות מוסכמות בין מדינות, שישראל לדוגמה חתמה על אמנות ג'נבה וכדומה, חלקם במה שמכונה משפט מנהגי, כלומר נורמות שהתקבלו בכל המדינות המערביות הבולטות כנורמות לחימה, יש מחלוקת מה התקבל, מה לא התקבל, מה בדיוק הפרטים של זה, אבל למעשה הסנקציה המרכזית היא לחץ דיפלומטי בינלאומי משמעותי אם מישהו מפר את הנורמות הללו. ולכן הסיבה לדוגמה שאתה במקום העבודה שלך לא מקלל במסדרון, זה לאו דווקא כי יש חוק נגד זה, אלא כי אתה יודע שאתה תיפגע במקום העבודה, ואנשים סביבך יסתכלו עליך בעין רעה. בצורה דומה, המשפט הבינלאומי הוא למעשה סט של נורמות, וזה לא שעכשיו מישהו ייכנס בהכרח לכלא, או שמישהו יענש בצורה ברורה, אלא שלמעשה מדינת ישראל תספוג השלכות במישור הדיפלומטי הבינלאומי, ולכן אם אנחנו לא מגיעים למקומות הללו זה בוודאי עדיף.
אבל אתה שומע שלמרות הכל, למרות כמו שאמרת הכפפות של משי בטיפול מול בית החולים שיפה, ואנחנו גם רואים את זה, רואים את התמונות, רואים את התמונות של החיילים שלנו מעבירים לשם מים ואינקובטורים וציוד רפואי לתוך בית החולים, ובאמת עובדים שם בצורה של פינצטה מה שנקרא, למרות כל זה אתה שומע את נשיא טורקיה ארדואן שאומר שצריך להתכונן לתביעות בבתי משפט נגד קצינים ישראלים וכל זה. למרות כל העבודה לפי הכללים ולפי החוקים. מה אתה אומר על זה?
אז צריך להבחין לגמרי בין המשפט הבינלאומי כשלעצמו לבין העולם של לחצים בינלאומיים ולחצים דיפלומטיים ויחסים בין מדינות. ברור לגמרי שיש שימוש ציני. ארדואן הוא האחרון שיכול לדבר על הדברים הללו, ויש שימוש ציני של מדינות רבות, אבל ישראל לא צריכה לוותר על הטיעון הזה שבא ואומר, חברים, אנחנו לא רק שאנחנו פועלים במסגרת הנורמות הבינלאומיות, אלא בוא נזכור לדוגמה מה האמריקאים עשו בפלוג'ה, במוסול, בקונדוז, באפגניסטן, בעיראק. הם תקפו מהאוויר בתי חולים, הפציצו בתי חולים בארטילריה, אנחנו לא באזורים הללו, ולכן זה חשוב לא רק בהיבט של להראות את הצביעות הבינלאומית, שזה נחמד להסברה, אבל זה חשוב הרבה יותר, כי הנורמות שנהגו בפועל על ידי מדינות אחרות, זה בעצם מה שמצווה את המשפט הבינלאומי. לא מאמרים בעיתונים, לא אולפנים של CNN, אלא כיצד מדינות לוחמות נוהגות בפועל. ולכן כאשר ישראל נוהגת על פי הנורמות הללו, לאחר פשע מלחמה, היום ונורא שבוצע כנגדה, הדבר הזה הוא לא רק זכותה של מדינת ישראל, אלא חובתה. ואת הדבר הזה חשוב מאוד להבין, וגם חשוב מאוד בעיניי, שהדרג המדיני ידגיש את זה גם בשיח בינלאומי.
ויש לך הסבר לזה שעד עכשיו, למרות כל מה שעברנו בשביעי באוקטובר, עד עכשיו בית הדין באג לא הוציא צו מעצר, לא שזה יעזור, אבל הוא לא מוציא צו מעצר למנהיגי חמאס?
אז בית הדין בהאג הוא פועל על פי מה שמכונה אמנת רומא, ולמעשה בית הדין בהאג פועל על מדינות שהסכימו לקבל את מרותו. עזה היא לא מדינה, ישראל אגב בעצמה לא מקבלת את המרות של בית הדין בהאג כי היא לא חתמה על אמנת רומא, גם ארצות הברית לא, ולכן הסיפור של האג הוא בעיקר מופיע בשיח תקשורתי. בשיח משפטי אמיתי, האג הוא לא רלוונטי בכלל לאזורנו. מדינת ישראל לא קיבלה אותו, ולכן הוא לא רלוונטי. ישראל בטח לא צריכה ליזום איזשהו בין דין בינלאומי שיטפל באויבי ישראל. מי שצריך לטפל באויבי ישראל, זו ישראל.
טוב, והפעילות שאנחנו רואים בתוך בתי החולים, בעזה, חוסה אנחנו... תחת כל נורמה בינלאומית, איך מטפלים בבתי חולים בזמן לחימה?
הרבה יותר מזה. מדינת ישראל לא רק שהיא קראה מראש לפנות אוכלוסייה משם, היא סיפקה למעשה סיוע רפואי למטופלים שאם היו רוצים לעזוב, היו יכולים לעזוב. סטיפקה אפילו אינקובטורים, ולמעשה הפלישה הקרקעית בוצעה בצורה מינימלית ביותר שנדרשת לצרכים צבאיים. אנחנו רואים בפלוג'ה ובמוסול, אנחנו רואים הפצצות מהאוויר של בתי חולים, אנחנו רואים את זה בקונדוז, בקואליציה מערבית שגיבתה את סעודיה במלחמה בתימן, הותקפו למעלה מ-160 מתקנים רפואיים, ולמעשה ב-20 השנים האחרונות זו שיטת עבודה. כל פעם שצבא מערבי נתקל באויב איסלאמיסטי, האויב האיסלאמיסטי שם את המפקדות שלו בבתי חולים. וזה לא מקרי כמובן. הם מנסים להגן על עצמם באמצעות מגנים אנושיים.
כן, ראינו את זה בעיקר במוסול שבעיראק באותה לחימה לפני כמה שנים, רואים את זה היום בעזה במלוא העוצמה
נכון, וצריך להבין
מה... אתה רואה אתמול תמונה של מחבלי חמאס עם טילים של RPG בידיים שלהם, ולידם הולכים ילדים. כלומר, מה זה לידם? הם תופסים את הילדים בידיים, הולכים איתם יחד כדי שלא יפגעו בהם.
בהחלט, זו שיטת עבודה, וצריך להבין, אז זה לא רק שהמשפט הבינלאומי מתיר את המטרות הללו, כמובן בחפוף לדיני מלחמה כללים, אבל הוא מתיר את המטרות הללו, זה לא רק זה, אלא שצריך להבין גם מהי האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא שאם אתה נותן חסינות למפקדות טרור בבתי חולים, אתה למעשה מתמרץ אותם להקים את המפקדות הבאות שלהם שוב בבתי חולים, ואתה מסכן לא רק את אזרחי מדינת ישראל שאתה לא פוגע באותם אויבים ואתה לא מחסל אותם תרם הם קמים עלינו, אתה למעשה גם מסתכן את הבלתי מעורבים שנמצאים שם. זה תמריץ שאין לאף אחד במערב אינטרס להניח אותו על השולחן, ולכן חייבים לתקוף את בתי החולים הללו בשיטות הרלוונטיות על פי מה שהפיקוד הצבאי בוחר, אבל המטרות הללו הן מטרות מותרות לחלוטין לשיטות הבינלאומית.
כשאתה אומר שיטות רלוונטיות, זה גם לפעמים תוך כדי סיכון כוחותינו, נכון?
אז אני לחלוטין לא אמרתי דבר כזה. למעשה, יש פסיקה בית דין בינלאומי שהוקם ליוגוסלביה לאחר המלחמה. אתה רואה שיש פסק דין מפורש שבא ואומר שניתן להפחית את הדיוק של הפצצות אם זה אומר שאתה שומר על כוחותיך. כלומר, אתה לא צריך לסכן את כוחותיך כדי לעמוד בעקרונות מידתיות כאלה ואחרים. במילים פשוטות, אתה לא אמור לסכן את החיילים שלך על מנת לשמור על חיי בלתי מעורבים. הבלתי מעורבים הללו הם נזק אגבי, מה שמכונה בשפה המקצועית משפטית, ולכן ככל הניתן צבאית, אתה לא אמור לכוון פגיעה אליהם. אבל זה לא אומר שאתה צריך לסכן את חייליך בדרך.
בהחלט. עורך דין דוד פטר, חוקר במחלקה המשפטית של פורום קהלת, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות, בוקר טוב.
תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב. דיברנו בפתיח על משפחות החטופים, אז למען ההגינות ראיתי מקודם הודעה לעיתונות שהם הוציאו ביום שישי, נדמה לי זה היה, משפחות החטופים מבקשות לכבד חברי כנסת ושרים המגיעים לצעדה, כל נציג שיגיע יתקבל באופן מכובד, בני המשפחות הודו לשרים וחברי הכנסת שנענו לקריאתם והצטרפו לצעדה ולקריאה לשחרר את כולם עכשיו. המשפחות מבקשות מהמשתתפים לכבד את נוכחות נבחרי הציבור, וזה מגיע מדובר מתי המשפחות. אבל מה לעשות, ראינו מה שעשו לצבי סוכות, ושמענו מקודם את חברת הכנסת קטי שיטרית מספרת שהיא יצאה לדרכה לכיוון הצעדה, אבל עשתה אחורה פנה כשהיא שמעה מה קורה שם. אז שמישהו יתעורר שם במתי הזה ו יתחיל, לא יודע, לטפל באותם הסבים שוטים שעושים להם, למשפחות עצמן, נזק. רציתי עוד משהו לדבר, נושאים כלכליים, לא בדיוק כלכליים, אבל שקשורים לנושא כלכלה, מלחמה, ביטחון. יש כמה ארגוני שמאל כאן בישראל, כולל ארגונים בינלאומיים, כמו למשל ארגון אמנסטי. שמעת פעם על הארגון הזה?
כן.
זה ארגון שגם לפני כמה שבועיים עתר לבגץ, רגע לפני שצהל נכנס לאחד מבתי החולים ברצועה, בדרישה למנוע את כניסת הלוחמים לתוך בית החולים. ממש, עתירה לבגץ. אני חושב שזה ארגון שפועל, חותר נגד מדינת ישראל, אממה שיש לו עטבות מס כאן בישראל. יש לה ארגון הזה, ככל שראיתי, סעיף 46, ואני לא מצליח להבין איך שעוד לא עשו צעד אחד בעניין הזה, למרות ששר האוצר סמוטריץ' כבר בקיץ דרש לשלול מהם את הטבת מס הזו, אבל עד רגע זה, חודש וחצי בתוך המלחמה, עוד לא עשו פעולה להסיר מהם את הטבת המס הזו. פשוט זה לתת פרס לאויבים. זה ככה אני רואה את זה.
טוב.
דיברנו על שר האוצר, נכון? אז אני חושב שמה שקורה עם פקידי האוצר בתקופה האחרונה, זה קשור לתקציב שהולך להשתנות בעקבות המלחמה, להמלצות של פקידי האוצר לסגור כמה משרדי ממשלה, להמלצות של פקידי האוצר לא לעשות שימוש בכספים הקואליציוניים. נדמה לי שהתבלבלו כאן היוצרות, ופקידי האוצר מרגישים שהם קובעים מדיניות, הם מנהלים את המדינה, הם יקבעו לנו הולך כל שקל, איך זה ילך, באיזה קטגוריה.
עזוב את זה, יש עוד הרבה לפני כן. אתה רואה את המתווה פיצויים שהוצע או מוצע כעת על ידי רשות המיסים לעצמאים.
לא, זה לא רשות המיסים, זה החלטה של משרד האוצר, של הממשלה, עבר לוועדת כספים, אושר. רשות המיסים מבצעת במקרה הזה את מה שקבעו, כן.
אתה טוב שאתה אומר את הפרוצדורה, זה בסדר, אבל...
לא, כי זה לא פקידי האוצר.
בסדר, אבל אני אומר לך שבשיחות שלי רבות רבות, עם הרבה מאוד עצמאים, שגם הפיצוי הזה לא מספיק להם, אחד. שתיים, צריך תרגום, הרבה מאוד תרגומים כדי לקבל איזה מענה כלשהו מהמדינה, ואני אגיד לך בתחושה הכללית, כשאתה חייב כסף למדינה, לא עובר שבוע. לא עובר שבוע, מרגע שאתה חייב כסף למדינה, אפילו 100 שקל, ויקחו לך את ה-100 שקל האלה מהבן.
גם עכשיו במלחמה?
ברור, ולא, עכשיו אין הליכי אכיפה, אני מדבר ברעיון רגע, אתה מנסה להקשיב. וכשעכשיו אתה רוצה את העזרה של המדינה, את הכסף מהמדינה, הרי אתה משלם מיסים כל הזמן, אתה משלם, יש כאלה משלמים 40 ומשהו אחוז מס, וחוץ מזה 17 אחוז למעם, וחוץ מזה לביטוח לאומי, וכשאתה רוצה מהם את הכסף עכשיו, יוצאת להם הנשמה, סליחה שאני אומר את זה, כדי לקבל את הכסף הזה מהמדינה, וגם החישובים הם מאוד מאוד מאוד, חרף הטבלאות שהוציאים משרד האוצר וכל זה, הם מאוד מאוד מסורבלים, ובוא אני אגיד לך ככה, בקורונה היה הרבה יותר קל לעצמאים לקבל את הכסף הזה מהמדינה, מאשר מה שקורה עכשיו, אמר נתניהו, אנחנו משחררים את החסמים, או בעצם מכניסים את היד לכיס ומחלקים כסף, זה לא באמת קורה כרגע.
אני רוצה לראות את הסימולטור של רשות המיסים בהקשר הזה, שעוד לא נפתח לציבור, ואז נדע לאן זה הולך. טוב, אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להספיק את המרואיין הנוסף שלנו, הבוקר הזה, אליהו יוסיאן. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב.
יוצא יחידת 8200, חוקר במכון משגב ועולה ותיק מאיראן. בוא נדבר דקה על איראן, מה שאתה מכיר היטב מקרוב ומרחוק, כי אין לנו הרבה זמן. אנחנו רואים כותרות של חמינאי נזף בעניה, למה לא ידעתם לנו על הטבח, אז לא נצטרף אל המלחמה, והם עושים כל מיני פעולות שהן יחסית מינוריות למה שהם היו יכולים לעשות. מה זה אומר? הם מפחדים מארצות הברית?
הם לא רוצים להתלכלך בגלל ערבים. תמיד אמרתי, בכל במה, איראן היא לא מוכן ללכת למות או להסתבך בגלל ערבי. בעיני איראני, מי שמכיר את השירה ואת התרבות ואת המוזיקה של הקלאסי והמודרני של איראן, בשבילו ערבי הוא סוג בית, כוס חד פעמי. נותנים למיליציות.
אולי בעצם, אליהו, אולי בעצם איראן רוצה לשמור את מרבית כוחה ליום הדין מבחינתה.
ברור.
וזה רק שהיא תעמוד בסכנה.
נכון מאוד. לכן אני אומר, איך שתנתח את זה, יש לו את כל המיליציות ערביות ולא ערביות שיש. אז למה הוא צריך לאבד כוחות? למה צריך להסתבך? למה צריך להכניס את עצמו לאירוע? יש מספיק ערבים ומיליציות שעושים את העבודה השחורה בשביל האיראן. אמת?
אז למה הם בנו, אם ככה, הם לפי העניין, לפי מה שאתה אומר
למשל? את כל הכוח שלהם למה הם בנו?
עזוב חמאס רגע, חמאס בוא נאמר, כן, עשה פעולה שלא קשורה לאיראן, אולי.
הם מממנים את חמאס כל השנים.
כן, אבל חמאס עשה מה שעשה בשביעי באוקטובר לא קשור, ככה הם אומרים.
לא, מה זה אומר לא קשור? יש פה שני אירועים. האם איראנים או המשטר האיראני ידע, היה מעודכן בנוגע לשביעי לעשירי? זה פחות חשוב לי. העניין הוא שאותם מחבלים שנפלו תחת החקירות אמרו, שמעל 1,000 לוחמים עזתים התאמנו על אדמת איראן, קיבלו כסף ממשטר האיראני, קיבלו אמל"ח ממשטר האיראני. עכשיו מה זה משנה כבר שביעי ועשירי, איראנים ידעו או לא ידעו? זה הכל על ידי המשטר האיראני. לכן התאריך הוא מינורי. האירוע האסטרטגי שהם מממנים והם מחמשים והם עומדים מאחורי אירועים מסוג זה, זה צריך להיות ליבת העניין.
למה הם מעצימים בעצם את חיזבאללה? הרי אנחנו יודעים שכל הנשק שיש לחיזבאללה ושם באמת בצורה הרבה יותר גדולה ממה שראינו שיש לחמאס, שגם לחמאס היה הרבה, למה בעצם הם מחכים? למה הם חימשו? למה הם העצימו את חיזבאללה כל כך?
אז זאת סוגיה שנייה. השיעים לא הולכים למות בגלל הסונים. מי שהולך ובודק את הסיפור של נסראללה באחד הרעיונות שלו אמר, אמא שלו הייתה הולכת ברגל לכפר ליד בשביל להביא מים חמים להתקלח עד שרפובליקה האסלאמית עלתה לשלטון ותמכה בשיעים. עכשיו מה אנחנו חושבים? שהוא מוכן ללכת להקריב את השיעים עבור הסונים ברגע שעד לפני 40 שנה לא היה מים חמים לאמא שלו? וחלק הראשון זה תפיסה תרבותית עמוקה מאוד. חלק השני תפיסה דתית, ברור לכולנו איך שיעים וסונים הולכים אחד את השני. חלק השלישי הוא שהוא במידה מסוימת או במידה רבה מאוד אחראי על לבנון. במלחמת לבנון השנייה הוא אמר במפורשות, אם הייתי יודע שדרום לבנון נהרס עד כדי כך לא הייתי נכנס למלחמה הזאת מול ישראל. באיומים הבאים שלו שאיים על פצות הגז של ישראל, סרקוזי אמר בעיתונאות לבנונית במפורשות.
תגיד, והתמונות שנסראללה רואה מעזה משפיעות עליו?
זה לא עניין של משפיעות עליו, זה בדיוק מה שאני אומר. משפיעות עליו לטוב, משפיעות עליו לרע, פחות חשוב. הוא אחראי על לבנון גם, הוא יושב בפרלמנט לבנוני, הוא מייצג 30% מאוכלוסייה לבנונית. סרקוזי אמר במידה ותהיה מלחמה נוספת, לבנון לא תשרוד. לכן זה לא במקרה שהוא עד עצם היום הזה לא התערב. מה שכן, אסור לישראל להירדם בשמירה, שלא יקרה מצב של שביעי לעצירי. צריך לשמור על ערנות, על חדות,
אנחנו כבר, הצפונית. אנחנו כבר חייבים לסיים, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך, בוקר טוב.
שבוע אליהו.
טוב. בוקר טוב.
תודה, תודה. אליהו יוסיאן, יוצא יחידת 8200. כן,
זהו, שבוע טוב, תתפללו כל הזמן לשלומם של כל עם ישראל ושחיילי צהל ושל כוחות הביטחון ולהצלחתם, ושבעזרת השם ביחד עם הרבה מאוד תפילה ביחד כל עם ישראל ננצח. תודה רבה ושבוע טוב ויום טוב והמשך הזנה טובה לכל חי.
אמן ואמן. תודה ותודה לצוות שלנו, קובי סגל ומוטי קופפר. להתראות מחר דקה לשמונה. להתראות.